כאן רשת בית. רונן פולק. כאן רשת בית.
ארבע ועוד שש דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו גם היום, יום רביעי, 17 באפריל 2024. רונית גור אריה וג'רמי קוסקס מפיקים היום את התוכנית, טכנאי השידור הוא יאיר ניומן, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, יש לנו גם מספר וואטסאפ, מספרו 050-693-7701. אפס אחת, אתם מוזמנים לסמס כמובן. אנחנו כאן עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד לפני כותרות הכלכלה בערב אל הרם שנפצעו 18 בני אדם מפגיעה ישירה של כתבם נפץ במתנס ביישוב שעל גבול הצפון. אורלי אלקלאי כתבתנו, שלום אורלי, הדיווח שלך.
שלום רונן, כן, השקפה משולבת של החיזבאללה, כתבם נפץ ושיגורים, ירי נונטט לעבר ערב אל הרם שזה קורה סמוך לשעה אחת ועשרה. הפגיעה הזו הייתה פגיעה ישירה כתוצאה מהפגיעה הזו של הכתבם, שלא הייתה התראה, יש לומר, לעבר אותו מקנס, אותו מבנה מרכז קהילתי של ערב אל הרם, שהיישוב בגבול הצפון, 2,000 תושבים שמרביתם כבר חזרו לבתיהם לאחר שהתפנו, לאחר שפונו ואמרו שהם לא מוכנים יותר לחיות במלונות. הפגיעה הזו הייתה פגיעה ישירה, ואנחנו נמצאים כאן במרכז הרפואי גליל בנהריה. 18 פצועים כתוצאה מההתקפה המשולבת הזו מפגיעת הכתבם, אחד מצבו אנוש הוא בחדר ניתוח, שלושה במצב קשה, שניים בינוני והשאר קל. אנחנו מתחילים לראות גם משפחות שמתחילות להגיע לבית החולים לאחר שהם נקראו לכאן על ידי האנשים, כמובן הצוות הרפואי, וכמובן גם מי שיכול היה להתקשר לבני המשפחה, אם כן, ומה שקורה בבית החולים כאן, במרכז הרפואי לגליל בנהריה. אם כן, הצה"ל כמובן השיב בירי ארטילרי ובאמצעות פצצי קרב אל עבר מקורות הירי, וגם הוציא תיעוד של פגיעה ישירה בחוליית מחבלים, שככל הנראה הם אלו שאחראים על השיגורים ועל הכתבם לעבר ערב אל הרם, שלא שקט בכלל בגבול הצפון. אנחנו בקשים כאן תושבים מערב אל הרם שאומרים לנו, אנחנו, ככה אנחנו חיים, ללא מיגון, על הגבול, אלו הם חיינו, להיות פליטים בארצנו 5 חודשים.
לגמרי, חצי שנה של מלחמה, כך זה נשמע, ככה זה נראה שם בצפון. אורלי אלקלאי, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו כותרות צבע הכסף. אחרי איזי ג'ט, חברת התעופה איר קנדה, שאמורה הייתה לחדש את טיסותיה לישראל מחר, החליטה לבטל את כל טיסותיה לארץ. כך נודע לך, כתבנו שרון עידן, גם יונייטד האמריקנית לא שב על ארץ, וזה אומר, שרון, ששוב אל על נותרת כמעט לבדה על הקו הזה לצפון אמריקה, והמחירים, אוי המחירים, שרון.
כן, שלום רונן, היום מצטרפת לחברות המבטלות גם אייר קנדה, חברת התעופה שפעילה טיסות יומיות מטורונטו לישראל. אנחנו מדברים בעצם על ביטול כרגע עד 2 ביוני, כלומר כמעט חודשיים מהיום. החברה בוחנת את המצב, וכרגע לפחות הטיסה הבאה רשומה היא ב-2 ביוני. הסגירה הזאת של הקו של אייר קנדה כרגע היא כמובן בשורות לא טובות לכל מי שאמור לצאת לצפון אמריקה ובכלל ליבשת אמריקה. נזכיר שגם יונייטד בוחנת מדי יום את חזרתה לישראל, וגם היום לא הגיע, וזה שוב משאיר את השמיים לצפון אמריקה בידיים של אל על, ולפעמים גם המחירים בהתאם. נזכיר שאתמול חברת איזיג'ט הודיעה שהיא לא תשוב לישראל לפחות עד סוף אוקטובר, 27 באוקטובר, ובעצם עשרות אלפי ישראלים נתקעו עם כרטיסים שבוטלו. אין ספק שהימים האלה, השעות האלה, הם בהחלט קריטיות לקבלת החלטות של חלק גדול מחברות התעופה שבוחנות את המצב ויקבלו החלטות בהתאם, האם לבטל את הקווים, ואם לא לבטל, האם גם להוריד תדירויות.
שרון עידן, תודה רבה לך. פרסום ראשון כאן בצבע הכסף, רגע לפני החג, לקוחות שופרסל חווים תקלות ועיכובים במשלוחי האונליין של הרשת, מיד נעסוק בכך וגם מה מגיע לכם כלקוחות, אם המשלוח לא הגיע או איחר, זה כאמור עוד מעט. הממונה על התחרות שוקלת להטיל עיצומים כספיים, במילים אחרות כנסות, על חברת נטו בשל הפרות של חוק המזון. דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
שלום רונן, נכון, נטו קבוצת המזון, יבוא, שיווק, יצור, בבעלות היושב ראש דודי עזרא, היום נמסר על ידי רשות התחרות שהיא תקנוס את החברה ב-18 מיליון שקלים, וזה אחרי שהחברה עברה על הפרות חוק המזון. אנחנו מדברים על כך שהיא התערבה בשטחי תצוגה אצל כימונאים, המלצות מחיר לכימונאים, וגם העבירה מענה שאינו שלם לדרישת נתונים של הרשות, שהייתה חלק מהבדיקה הרוחבית. אנחנו מדברים על חקירה או בדיקה של הממונה על התחרות, בדיקה רוחבית של כלל הסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לכימונאי המזון הגדולים, והיא התמקדה בהתנהגות של הספקים, בחנה את היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים. אנחנו כבר דיווחנו על כך שהיא הגיעה להחלטה על כך שסאנו גם היא תשלם 16 מיליון שקלים, כיוון שעברה גם על אותם הפרות של חוק המזון. נזכיר שדודי עזרא, יושב ראש החברה, רק לא מזמן נקנס על ידי רשות המיסים, כאשר לפני שנתיים הוא העביר מזוודה עם מזומנים של חצי מיליון אירו במזומן, עליהם הוא לא הצהיר מראש לרשויות. והנה, עוד כנס, הפעם לחברה, לא לבעלים, לבעלים בנושאי משרה בחברה עצמה.
דנה, תודה רבה לך.
תודה.
ועוד בצבע הכסף בהמשך, נהיה במפעל מצות בסדרות, נהיה גם בערב אל הרם, שנחזור לשם אחרי הפגיעה ישירה שם במתנס מכתבם נפץ, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. תחילה לערב אל הרם, שעל גבול הצפון, שם נפצעו 18 בני אדם מפגיעה ישירה של כתבם נפץ במתנס ביישוב, מצבו של אחד אנוש, עוד שלושה במצב קשה, השאר קל. שלום לך סמיר סוידן, חבר ועד היישוב ומהנהגת היישוב, שלום.
שלום לך. שלום
ספר לך, לנו שלום מה קרה שם, מה קורה שם.
כן, עקב ירי רקטות וטילים, כתבאמים בנוסף ליישוב, האירוע התחיל לקראת הצהריים, ונמשך זמן רב. נפצעו ביישוב, בוא נגיד יותר מ10 אנשים, שאחד מהם איך שדווח, גם כן קשה. המצב עדיין מתוח מאוד. אמנם לדעתי האירוע נגמר לפני 9:30.
נשמעו אזעקות ביישוב?
גם אזעקות היו. ולעתים הכתבם נפל או הטיל נפל לפני האזעקה עצמה, מכיוון שאנחנו קרובים די לגבול.
כן, בוא נמקם את היישוב הזה ממש על
אנחנו
לגבול.
ממש בגליל המערבי.
כן.
שוכנים על הגבול, הבתים בשכונה הצפונית של היישוב הם ב-0 מטר מהגבול, ומתחילת האירוע והלחימה בצפון אנחנו חווים חוויות פה קשות מאוד בגליל המערבי, גם בסביבה, ובייחוד ביישוב שלנו, הממוקם והסמוך לגבול בצפון של המדינה.
כן, יישוב צמוד גדר. יש אבל תושבים ביישוב, שהרי מדובר ביישוב שפונה.
לצערי, כן. אנחנו מאחד היישובים אשר התפנו בתחילת הלחימה באוקטובר, אך הרבה מהתושבים חזרו. אחרי כמה חודשים. מסיבות רבות ואפשר לפרט אותן כאן, ולכן
לא, נשמע, מטבע הדברים, אתה יודע, חצי שנה להיות בבתי מלון, רבים הם רצו לחזור.
זו אחת הסיבות שאנחנו לא יכלנו, התושבים עצמם שהתפנו לא יכלו כבר להחזיק מעמד. כמה אפשר להחזיק בבית מלון בתקופה שהיא עדיין גם כן הייתה קרה מאוד, שזה נמשך בחורף הקשה, וילדים ומשפחות, חוץ מהכלכלה, וחוץ מאלה שנפגעו גם כן כלכלית, ואין להם כבר פרנסה לפרנס את המשפחה, נאלצו אולי להזכיר בתים בשכונות הרחוקות מהרמשה בכפרים, בקיבוצים, הסמוכים למועצה שלנו מתי אשר, ולומדים בשני כפרים גם כן שהם סמוכים ליישוב הרמשה, כמרחק רבע שעה מהיישוב עצמו.
תגיד, אבל אני מבין את המצוקה כמובן ואת הרצון לחזור, זה כל כך טבעי. יש לכם שם אבל ביישוב, בבתים, מיגון מתאים? ממדים? מקלטים?
כן, לכל בית יש ממד, חוץ מכמה מקלטים ציבוריים שהיום בשימוש גם כן האוכלוסייה כולה, וגם כן המתחמים אלה לא מספיקים ולא משתים את כל היישוב. אך אפשר להעזר בממד שנמצא בכל בית. אך לצערנו אפשר לדעת מתי, אפשר כל היום גם כן להשאיר את כל הילדים, תוך כדי הלחימה בממד עצמו, ילדים יוצאים לחצר, ילדים יוצאים, ולעתים לא ניתן לשמוע את ההזעקה, מכיוון שאנחנו קרובים די מאוד לגבול, ולא מספיקים להגיע לממד לפני הנפילה. זה במזל עד היום נגמר ללא...
כן, כי זמן הכניסה לממד הוא מיידי כמובן, אנחנו יודעים ביישובים האלו.
כמעט ואין שנייה להגיע לממד.
כפי שאתה אומר, לפעמים גם...
שומעים את הבום לפני
האזעקה. בדיוק, זה מה שאתה אומר, כן. תגיד, מה התחושות שלכם באמת? חצי שנה למלחמה במצב הכל כך לא אפשרי הזה שלכם.
אנשים מותסכלים, אנשים מודאגים. אנחנו חווים פה בצפון חוויה קשה. אני באמת שאני... יורד מהיישוב שלי, מהרנשה, אני מרגיש שאני נכנס משלומי ודרום, אני נכנס למדינה אחרת. הלחימה היא די קרובה לנו, די בשטח שלנו גם כן.
אתם שומעים
והרכס
את זה.
והרכס הזה כולו, הצמוד בגדר, שם המלחמה מתנהלת. אזרחי ישראל ששומעים שיש לחימה, לעתים אני שמספר ומדבר, הם ככה קצת מסתכלים את הדהמה. הם לא יודעים שהלחימה עדיין נמשכת, מאוקטובר ועד לשעה זו לצערי הרב.
כך זה נראה שם בצפון, כל כך
מתסכל. קשה מאוד, אנשים גם כן נפגעו כלכלית, גם כן עסקים, גם כן ילדים, בעיות תסכול, בעיות נפשיות לכלל האוכלוסייה, גם מבוגרים, גם קטנים. אנחנו מקווים שהמצב הזה כבר ייפסק, וכולם יחזרו לבתים שלהם, גם עם כל תושבי היישובים הסמוכים לנו והאחרים.
בהחלט, כולנו תקווה. סמיר סוידן, חבר ועד היישוב ומהנהגת היישוב עבד אל הרמשה, ערב אל הרמשה. תודה רבה לך.
כל טוב.
להתראות. טוב, עניין אחר. בעלת הקניות לפני החג, לאו דווקא בהקשר של המצב הביטחוני, אתם יודעים, פסח, בכל זאת, המרכולים מן הסתם מלאים בלקוחות, רבים מהם גם מזמינים אונליין, אלא שלקוחות של רשת שופרסל מספרים לצבע הכסף על תקלות במועדי הגעה, איחורים, לעתים גם הגעה באמצע הלילה, הנה מה שכותבת לקוחה, המשלוח הגיע באחת בלילה, אבל מתברר שהיא דווקא ברת מזל, כי ישנם לקוחות שממתינים לשעה שנקבעה, ואז מקבלים הודעה על מועד חדש, שיהיה לו מחורת, וגם אז הם ממתינים, והמשלוח לא בא, והנה עוד דחייה, כאמור, רגע לפני החג, כשאנשים כבר רוצים להתחיל בהכנות, בניקיונות, בבישולים, ומה קורה כשהלקוחות מתלוננים? במרכז ההזמנות אומרים להם כי יזכו אותם על דמי המשלוח כ-30 שקלים. חכו, יכול להיות שמגיע לכם פיצוי קצת יותר נדיב. שלום עורכת הדין הדס יעקובסון.
שלום וברכה, רונן.
מנכלית עמותת הצרכנות החדשה. עוד רגע ניתן את תגובת שופרסל אונליין לסיפור הזה, אבל עוד קודם, אז תגידי, איחור במשלוח זה משהו שיכול לקרות, לא?
נכון, איחור במשלוח בהחלט קורה, בטח בתקופות כאלה של עומס, אבל בניגוד לעבר, שבוא נאמר, מבוגרים בינינו עוד זוכרים שהיינו יושבים וממתינים וממתינים לטווחי שעות של 4 שעות ו-6 שעות ובמהלך היום, היום יש חוק. והחוק קובע שצריך לקבוע איתנו שעה, וצריך להגיע עד שעתיים מטווח השעות האחרון שנקבע, אם קבעו איתנו בין 10-2, לצורך העניין עד השעה 4 המשלוח צריך להגיע. ומה קורה כשהוא לא מגיע? אם הוא לא מגיע, לכאורה לצרכן מגיע פיצוי. אם הוא לא מגיע עד השעה 5 לצורך העניין, מגיע לו 300 שקלים. אם הוא לא מגיע עד השעה 6, זאת אומרת מעל 3 שעות איחור, בשלב הזה בעצם מגיע לו 600 שקלים.
מה?
כן, כן, כן.
600 שקלים?
600 שקלים על כך שהמשלוח לא הגיע. אבל, ופה יש אבל.
אוקיי.
יש לחוק הזה איזשהו חריג. החריג אומר שכשאנחנו מדברים על איזשהם נסיבות חריגות שבית העסק לא יכולה לדעת, לא יכולה להתכונן אליהם וכולי, הוא כמובן יהיה פטור מהפיצוי. חשוב לי להבהיר שעומס החג והעומס של המשלוחים לקראת חג הפסח הוא בוודאי לא משהו שהוא לא ניתן לצפייה, כל מי שחגג אי פעם בישראל.
נכון, אז נכון שפסח אנחנו מודעים ומכירים ויודעים והוא נמצא בלוח השנה, אבל את יודעת, יש גם שילוב של מצב חירום והרבה אנשים שלחוצים ורוצים ומתקשרים והעומסים הם אכן גדולים יותר, אז זה לא נחשב לסיבה מוצדקת מה שנקרא?
תראה, בכל מקרה, לפחות לעמדתנו, לא מדובר פה בנסיבות חריגות. נסיבות חריגות שלצורך העניין הוקרו בפסיקה והוקרו בכלל, זה לשם המחשה, לצורך העניין, אם מחר יש פתאום איזשהו כביש שנחסם למשך שעות באופן בלתי צפוי, והשליחים לא יכולים להגיע לשום מקום, אז בוודאי שבנסיבות האלה לא נחייב את בית העסק בפיצוי בגין האיחורים. אבל העובדה שבית העסק משווק משלוחים, והרבה פעמים אנשים בוחרים מאיפה לקנות, בהתאם למשלוח שיש להם, אם הם צריכים את זה למחר, אז הם יבחרו דווקא בבית העסק הזה ויקנו ממנו כדי שזה יגיע מחר. ובכך יש גם הטעיה, זאת אומרת, אני לא סתם קונה כדי שזה יגיע מחר, אני צריכה את זה מחר. אם הייתי יודעת שזה יגיע עוד 3 ימים, אז הייתי קונה ממישהו אחר, ואולי בזול יותר.
נכון.
ולכן, יש פה איזושהי הפרה שהיא הפרה כפולה. זאת אומרת, גם הטעיה לגבי מה אתם הולכים לתת לי ומתי אתם הולכים לספק לי את זה, וגם, בנוסף, את הזכות שלי, על פי סעיף 18, עם לחוק הגנת הצרכן, שמאפשר לנו לדרוש פיצוי.
אז רגע, איך אנחנו עושים את זה? כי אומרים לנו לקוחות, אנחנו מתקשרים, אומרים לנו, אנחנו נזכה אתכם על המשלוח עצמו, 30
אז
שקלים.
אז אני הייתי ממליצה בחום. קודם כל, אפשר לפנות אלינו, העמותה החדשה לצרכנות, תרשום בגוגל, אנחנו נשמח לעזור, אבל בלי קשר, אני חושבת שניתן באמת פשוט לכתוב מייל, לציין שעל פי הוראות חוק הגנת הצרכן, באיחור של מעל שעתיים מהשעה שנקבעה מגיע פיצוי. וכן, הצרכנים מבקשים את הכסף, החברות מכירות היטב את
החוק. הם לא מתנדבות לספר לנו.
יופי, זו שיטה מצליח, חבל, באמת חבל.
תגידי, אבל זה צריך לעניין אותי סיבת האיחור, יכול להיות שיש איזושהי תקלה במרכז ההפצה למשל, כפי שאגב קורה היום, אנחנו יודעים בשופרסל.
בסדר, יכול להיות שיש תקלה, ואם התקלה היא באמת, אם שופרסל יצליחו להוכיח שמקור האיחורים האלה, זה לא בעומסים הרגילים, וזה לא בזה שהם שיווקו יותר משלוחים ממה שהם יכולים לספק, אלא באמת באיזשהם נסיבות שהן חריגות ויוצאות דופן, שלא ניתן היה לצפות אותם, ולא ניתן היה, זאת אומרת, בעצם אין מאחורי זה שום ניסיון להטעות, אלא הם חשבו שהדברים יגיעו בזמן, אבל יש איזו תקלה קיצונית מאוד, הנושא הזה צריך להיבדק. אבל עומסים לכשעצמם ושיווק משלוחים מעבר לקיבולת של בית העסק, הם בוודאי שלא אילה לפתור אותם מהפיצוי.
אוקיי, טוב, בואי ניתן את תגובת שופרסל אונליין, משם נמסר כך, לאור הביקוש הגובר ובשל תקלה טכנית נקודתית באחד ממרכזי השילוח האוטומטי של שופרסל אונליין, חלים עיכובים ושיבושים באספקת חלק מהמשלוחים, אנחנו מתנצלים בפני לקוחותינו על אי הנוחות, ופועלים על מנת שהמשלוחים יגיעו בהקדם, אנו מפיקים את הלקחים להמשך, זו תגובת שופרסל אונליין.
בשבילך, אני חושבת שהתגובה שלהם מלמדת שאכן מדובר בתקלה, ובנסיבות האלה, במקום לא רק להתנצל, הם יכולים גם לפצות, בהתאם למה שקובע החוק. התנצלות ראויה הרבה יותר.
טוב, תגידי, עוד שאלה שאני רוצה לשאול אותך, מה לגבי חוסרים בסל המוצרים שהזמנת, או החלפה במוצר שלא הזמנת? למשל, אני זוכר בעבר, הזמנתי כל הדיאט, הביאו לי במקום זה כל הרגילה, כי לא היה דיאט, או שהזמנתי קישואים והביאו מלפפונים.
כן, מוכר בהחלט, כן. ירק דומה מאוד. הלכו על דמיון בצבע, בכל מקרה. אבל בגדול יש לנו בדרך כלל את האופציה, כל משקנה באונליין יודע שיש לו את האופציה לבקש א', החלפת חוסרים בהתאם למה שנראה להם, שלדעתי הרבה פעמים זה הדיפולט, זאת אומרת, זו ברירת המחדל, או לחילופין להגיד, בכלל אל תחליפו לי, זאת אומרת, אם אין אז אל תביאו, או לבקש שיתאמו איתך את החוסרים. אז חשוב מאוד, בייחוד מי שלא ככה רגיל לקנות באונליין, שווה באמת, לפני שאתם לוחצים ושולחים ומשלמים, תסתכלו טוב טוב, על כל סימון שם יש לו משמעות. גם לבחירת התאריך של המשלוח, גם לשעת המשלוח, גם למי יהיה בבית, האם לשים ליד הדלת, לא לשים ליד הדלת, תלוי כמובן במוצרים, וגם לעניין החוסרים והתחליפים, כי הרבה פעמים לאפשר לבית העסק להשלים לך חוסרים, אתה באמת תמצא את עצמך עם המון קישויים במקום לפפונים ולהפך, וחבל.
לא שיש משהו רע בקישויים דווקא, יש אחלה פשטידות קישויים שאני יכול להמליץ כאן.
ירקות נפלאים, פחות מתאימים לסלט, אבל...
טוב, עורך הדין הדס יעקובסון, מנכלית עמותת הצרכנות החדשה, תודה רבה לך.
תודה לך.
להתראות. עכשיו הפסקת פרסומות, אחר כך נהיה עם כל הבלגן סביב התעופה, חברות התעופה הזרות שלא מגיעות, רגע לפני פסח, גם זה קורה. פרסומות כבר חוזרים. ואנחנו כאן 4 ועוד 31 דקות בצבע הכסף, תיירות עכשיו, אנחנו ממשיכים גם היום לעסוק במשבר התעופה, רגע לפני פסח עם ביטול כל הטיסות של חברת איזי ג'ט לישראל וממנה לפחות בחצי השנה הקרובה. שלום חני סובול, מנכלית דיזנהאוס גרופ, אהלן.
אהלן.
מה, ספרי לי מה קורה אצלכם בכלל, מה קורה בענף, סוער?
תראו, מה זה סוער? קשה, יותר
מה
שמאתגר וקשה, לא פשוט בכלל. אנחנו עוד לא התאוששנו מהשבעה באוקטובר, לא כל חברות התעופה חברו לטוס, נכון היום בעיקר החברות על הקווים הארוכים, דלטה, אמריקן איירליינס עוד לא חברו, ואז הגיע מוצ"ש, וגם אלה שחזרו, מבחינתם הם לא יכולים לחזור, אומרים להם ב-12 בלילה עשו גם את השדה וב-7 בבוקר פותחים, הם לא מבינים אירוע כזה. 300 טילים שנוחתים פה בצורה כזו או אחרת, גם אם הם מיורטים, 99% מהם מיורטים, הם לא מבינים את האירוע הזה, מבחינתם זה סוף העולם. אנחנו קמים בבוקר לעבודה כאילו כלום לא קרה, אבל מבחינתם זה דרמה.
אבל איזי ג'ט שמבטלת חצי שנה קדימה, זה מאוד דרמטי.
זה מאוד מאוד דרמטי. אני חושבת שזו בעיה קשה מבחינת התחרות. התחרות כמובן קטנה גם עכשיו, אבל היא תקטן עוד יותר כתוצאה מהאירוע הזה. למעשה היא ויתרה על כל הקיץ, וההשלכות ברורות.
ההשלכות מה, לגבי מחירים?
בוודאי. היצע המחירים, היצע המושבים קטן דרמטית. וכתוצאה מזה המחירים יעלו, אגם שזו חברת לוקוסט, שבכלל כל מבנה התפעול שלה הוא אחר לגמרי, וממילא היא הייתה אמורה להיות יותר זולה מאשר החברות הסבירות. אז כן, לצערי אני לא אשת בשורות בעניין הזה, ובאמת המחירים צפויים לעלות הקיץ.
תגידי, זה יכול להיות מדבק גם עבור חברות אחרות שחזרו או מתכננות לחזור לישראל בתקופה הקרובה?
אנחנו מאוד מקווים שלא, אבל אנחנו ממש מקווים שלא, אנחנו מקווים שגם חברות שהיו צריכות...
לא, אבל אם אנחנו רואים למשל איר קנדה מבטל את יונייטד כרגע, וזה שוב גם...
יונייטד כרגע האירוע הוא מקומי, נקודתי, אבל איר קנדה אנחנו כבר יודעים, היא כבר הודיעה שכל הטיסות של חודש אפריל, זה לא רק יום יומיים, אלא זה ממש עד סוף חודש אפריל.
ומה שקורה זה שאנחנו משאירים כאן את אלה, אגב, מאוד מעריכים את חברת אלה, שכמובן היא החברה הישראלית, וחברה שטסה בכל מצב, אבל אנחנו יודעים מה זה יעשה למחירים, כשהיא תהיה שחקן כמעט בודד, או אפילו בודד, בכל מגרש של משחקים הזה.
אני לא רוצה להתייחס לחברה כזו או אחרת, אבל המשוואה של היצע וביקוש מאוד מאוד ידועה, היא לא רק בענף שלנו. היא בכל המגזרים. כן. כשהייתה נמוך, המחיר עולה, וזאת הסיטואציה לצערי הרב.
תגידי, מה סדר הגודל של חברה כמו איזי ג'ט בנפח הפעילות שלה בישראל?
היא הייתה די גדולה בשנה שעברה עד... אני מנסה לראות פה תוך כדי בדוח רשות שדות התעופה, אני לא יודעת בדיוק כמה היא הייתה, אבל... אבל היא הייתה די גדולה. בכלל, חברות הלוקוסט בשנים האחרונות התחזקו מאוד בישראל, והם כבר היוו נתח שוק מאוד מאוד גדול מהטיסות. הלקוחות למדו על המגבלות שלהם, כן? לחברות לוקוסט יש את היתרונות ויש את החסרונות. בדרך כלל היתרון זה המחיר, החסרון זה שהמחיר הזה עליו מתווספות מזוודות ועלות של... מקום וכן הלאה וכן הלאה, אבל בגדול יש מציאות למי שמחפש
עודינים של הרגע האחרון.
כן, או אפילו מראש. בהחלט כן, אבל זה סוג מוצר אחר. אי אפשר לשוות מוצר של חברת לוקוסט לחברת סדירה.
אוקיי, לסיום אני רוצה לשאול אותך, כן, יחד עם זאת.
יחד עם זאת, זה נתן אפשרות לקהל רחב מאוד, ליהנות מהחוויה של חול, ולצאת לחול, ולצערי, אני חושבת שבעונה הזאת הרבה מאוד ישראלים יצטרכו להישאר במדינה שלנו, שהיא מדהימה ונעימה.
נכון.
גם פה המחירים לא זולים. אבל גם פה, זה לא שהאלטרנטיבה פה היא שהמחירים הם מאוד מאוד זולים. גם פה המחירים מאוד יקרים.
טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, לאן בעיקר נוסעים?
נוסעים בעיקר ככה. נוסעים בעיקר לאירופה, מדינות המזרח, פולין, כל המדינות שבאמת איתנו בסדר. והן נחשבות בטוחות.
הפוליטיקה נכנסת גם לתוך השיקולים שלנו לאן לנסוע.
אנשים רוצים להרגיש שהם בטוחים ביד.
זה גם נכון, נכון. אתה רוצה להגיע למקום ולא שיפגינו לך מחוץ לחדר במלון.
נכון, ממש ככה. אז כן, יש בהחלט השנה העדפה למדינות שהן יותר ידידותיות כלפי ישראל.
וטוב שכך.
וארצות הברית תמיד מככבת, לא משנה מה, רק שהמחירים לשם הם באמת מאוד מאוד יקרים.
המחירים בשמיים, כמו שאומרים.
לגמרי.
תרתי משמע.
לגמרי.
חני סובול, מנכלית דיזנהאוס גרופ, תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות.
שיהיה לנו חג שמח, ושכולם יחברו בשלום, כולל החטופים.
כמובן, כמובן, מצטרפים. תודה, חני.
תודה, תודה.
טוב, אנחנו עדיין בתחום התיירות, אנחנו מדברים כאן הרבה בנושא הזה, התיירות הנכנסת למשל, שלא נכנסת, וגם התיירות היוצאת במצוקה, שמענו זה עתה בשל ביטולי טיסות, ובכלל אי ודאות מוחלטת לכל מי שמזמין טיסה או חופשה בימים אלה. אבל לא רק ענף התעופה במשבר, גם ענף הקרוזים, זה שפרח כמעט בלי הכרה בשנה שעברה, והשנה אין אף חברה בינלאומית שיוצאת או מגיעה לישראל. שלום לך, אייל אטיאס, מנכ"ל חברת הקרוזים MSC קרוז ישראל, אהלן.
אהלן, שלום.
קודם כל בוא נבהיר, שאומרים MSC, אנחנו מיד, אתה יודע מה עובר לנו בראש, אנחנו מחפשים את ההקשר ל-MSC, חברת המטענים ששמעה לה השבוע לכותרות אחרי חטיפת הספינה של החברה במוצאי שבת האחרונה במצרי הורמוז. בוא מיד תגיד, מה הקשר?
יש קשר, הבעלות היא משותפת, אותה משפחה שבבעלותה חברת המטען הגדולה בעולם, MSC קרגו, שיש לה פה הנהלה נפרדת בישראל, היא בעלים של MSC Cruises, שזה בעצם חברת השייט, שייט הנופי של החברה. אם חברת הקרגו מחזיקה מעל 750 אוניות בעולם, אז חברת הקרוזים מחזיקה, שהיא גם כן מהגדולות בעולם, שלישית בגודלה, משהו כמו 24 אוניות השנה.
וההקשר הזה, המיתוג הזה ככה, פוגע זה בזה?
אני לא חושב שהוא פוגע, אני חושב שבאמת הלקוחות זה לקוחות שונים, כאילו מי שרוצה להזמין מחולה מסין,
הוא לא רוצה.
זה לא אותו אחד שמפליג מברצלונה, יוון, מיאמי או יפן, שזה האתרים שאנחנו מפליגים, אבל בהחלט יש השפעה על כל עולם הספנות. המשבר דווקא במפרץ, או מה שנקרא במצרי באבל מנדב, עוברות שם גם אוניות נוסעים, שגם הם הוסטו, לפחות שלנו, ממסלולם בעקבות העימות הזה.
אוקיי. תגיד, יש כוונה לחברות השייט הבינלאומית לחזור לישראל, או שזה כרגע לא נראה באופק?
קודם כל, בטוח חברת MSC תחזור לישראל. זה יעד שהיה למפה שלה, מה שנקרא, עוד לפני הקורונה, והקורונה קצת תקווה, אבל ממש ב-22 היא נכנסה בסערה לשוק הישראלי.
לא, לגמרי, אני זוכר, גם דיברנו איתך בשנה שעברה, והייתם בפריחה של ממש. קרוזים שיצאו מחיפה, נכון? מחיפה יצאו.
חד משמעית, נכון, זה ידעו הפלגות שבעצם מערבות גם לקוחות ישראלים וגם לקוחות בינלאומיים, זאת אומרת, אוניות של 3,000 נוסעים, 1,000 נוסעים ישראלים, 2,000 נוסעים זרים. אבל מה לעשות שהנוסעים הזרים, אותם 2,000 נוסעים זרים, לא חפצים להגיע לאזור שלנו כרגע, שנחשב כאזור יחסית מסוכן. אנחנו כחברה עם מעל 5 מיליון נוסעים בשנה, מה שמעניין אותנו אחר בטיחות הנוסעים. ולכן העוניות לא יגיעו ב-24 לישראל. אני כן צופה שב-25 או לקראת סוף 25-26, חד משמעית העוניות יחזרו לפה, גם כי התיירים מאוד מאוד העדיפו את ישראל, זאת אומרת, הדבר הכי חשוב להם במסלול שכלל את יוון, טורקיה ועוד מקומות, היה ישראל. כל שבוע ירושלים פה הוצפה בתיירים, שזה טוב גם לכלכלה וגם לתיירים עצמם, וגם הישראלים, כמו שאמרת מקודם, מאוד מאוד הסבירו ברגליים על הקורס הזה.
אז הנה, אז מה, אז השנה זה מחוץ לתחום.
נכון, אבל גם יש הרבה אלטרנטיבות. אני יכול להגיד שביטלנו את ההפלגות, אז היו אלפי ישראלים שכבר היו רשומים לשנה הבאה, הקדימו מה שנקרא לתפוס מקום, כי שנה, ב-2023 היה קשה למצוא אצלנו מקום. וכרגע הם מפליגים מאתונה, לצורך העניין, שזה שעתיים טיסה, ואם לא מסתכלים על $1,000 כרטיס טיסה לאתונה ב...
לא, תשמע, אי אפשר לא להסתכל.
זה נכון. אבל זה בפסח, זה קצת מטה, אבל אם תסתכל במאי ויוני, תמצא גם ב-$250 ו-$300 כרטיס טיסה לאתונה, והפלגה של 7 לילות, תעלה לך פחות ממלון בארוחת בוקר באתונה. אתונה היום יעד מאוד מועדף, ובמחיר של מלון ארוחת בוקר תקבל גם 3 ארוחות ביום, גם בידור, גם אטרקציות, גם ביקור באיטליה, קרואטיה ואיי יוון, נניח מיקונוס וסנטוריני באותה הפלגה. אז האלטרנטיבה מצוינת לישראלים שלא רוצים לטוס יותר מדי רחוק, ועדיין ליהנות מנופש של הפלגה, שדרך אגב, כל מי שהיה בחיפה, זה די פתח לו את התיאבון להפלגות בינלאומיות. ישראלים לא הכירו את המוצר הזה קודם.
כן, טוב, אוקיי, אופציה. כרגע כנראה שהשנה פחות, אבל...
לא, מאוד ישראלים מזמינים, הרבה מאוד ישראלים מזמינים, זה לא הנתונים של שנה קודמת. כן. התעופה שהיא מאוד יקרה, מאוד מפריעה ללקוחות להזמין, אבל אני יכול להגיד לך שאלפי ישראלים נוסעים איתנו השנה לחול.
אוקיי.
ויש לנו דווקא קצב הזמנות לא רע.
אוקיי, יאללה טיאס, מנכ"ל חברת הקרוזים MSC קרוז ישראל, תודה רבה לך.
תודה לכם.
להתראות. פרסומות, אחר כך נהיה במפעל מצות בסדרות. פרסומות כבר חוזרים. עכשיו 4:45. אנחנו כמה? 5 ימים בערך לפני פסח? אז אנחנו בסדרות. מאפיית המצות ברכת הפסח. שלום לך יאיר חדד, שותף במאפייה.
שלום.
מה נשמע בימים אלה אצלכם?
אצלנו, ברוך השם, הכל טוב, אנחנו נמצאים פה, מה שנקרא, בחזית, גם בחזית של המצות וגם בחזית של עזה, מה שנקרא.
לגמרי. בוא ספר לי על העסק שלכם.
אנחנו קיימים כ-19 שנה במאפיית מצות שמורות עבודת יד, שהעסק שלנו נקרא מאפיית ברכת הפסח, מייצרים מצות שמורות, חבולות כמו אבותינו שאכלו במצרים, שיצאו ממצרים ואוכלים את זה. המון המון משפחות בערב ליל הסדר אוכלים את המצה הזו. מצה מיוחדת, עגולה, שמייצרים אותה במים וקמח. כל 18 דקות צריכים לגמור שלא יחמיץ הבצק ומחליפים את השולחן מה שנקרא.
מה, ועבודה רבה לפני החג?
אנחנו עובדים די קשה עכשיו. בגלל שני סיבות, סיבה אחת בגלל הלחץ של ההג, סיבה הראשונה בגלל המלחמה. אנחנו היינו אמורים לפתוח בשלושה ימים אחרי המלחמה, לפני המלחמה, כלומר בעשירי לעשירי היינו אמורים לפתוח, ודחינו את הפתיחה ל-15 לנובמבר בגלל המלחמה. אז חוסר של הזמן, חוסר מצות, לא הספקנו לייצר לחול למי שאנחנו מייצרים בדרך כלל. אנחנו מייצרים פה בארץ, ומספקים גם למשרד הביטחון, ואתה יודע, כמו שיודעים, חיילים נמצאים בעזה, חיילים נמצאים בצפון, וצריך לתת להם גם מצות, ברוך השם, הספקנו להם, ונמשיך לספק להם, בעזרת השם עד ערב חג.
אז אתה אומר, יש הזמנות, אבל אתם לא מצליחים לעמוד בכל ה... בכל הזמנות שיש לכם, ודאי לחול?
לחול כבר פספסנו את המועד.
פספסתם את חול.
בגלל המלחמה, פספסנו את המועד, פספסנו קצת הרבה לקוחות.
מה, ובכמה כסף? ובכמה כסף מדובר?
מדובר במאות אלפי שקלים. והתחלנו ממש מאוחר, בזכותם של מתנדבים רבים, שהגיעו לעזור לנו. אנחנו עבדנו פה בזמן המלחמה, אנחנו באזור תעשייה, כל כמה דקות קצם, רצים לממד, החבר'ה המתנדבים שהגיעו ממכינת מועצה אזורית שפיר, מגוש פתי, מהשומרון, מאוניברסיטת תל אביב, הגיעו מכל מיני מקומות לעזור לנו פה בשביל להשיג עובדים, למה להיחס לנו עובדים, או שעובדים פינו אותם משדרות לבתי מלון, או שגייסו אותם, או שחלקם גם נפצעו ונהרגו.
איפה אתה היית בשבעה באוקטובר?
שבעה באוקטובר אני גר באשקלון וילדיי גרים בשדרות. אני חגגתי את שמחת תורה באשקלון, והיינו שם ממש בלחץ. שמענו בהתחלה על 100 הרוגים שבאו לבית כנסת ולהגיד לנו שהרגו 100 הרוגים ולא ידענו מה לעשות, ואחר כך אמרו שפלשו לשדרות, ואתה יודע מה זה כשאומרים לך הילדים שלך בשדרות ופלשו בשדרות. היה ממש ממש קשה, קשה ועדיין קשה. הדבר כזה, העם לא השכח את זה לדורות, מה שנקרא, מה שזוכרים את השואה, לא נשכח את זה.
לא נוכל לשכוח. אבל
ממש ממש קשה, אבל ברוך השם, עם ישראל צריך להיות, לדעתי, מיוחד ומיוחד. אם עם ישראל נתנחת כולנו ביחד, ונפסיק לחפש אחד את השני ולקטר אחד על השני, אנחנו נצליח. והרי מהשואה, אם אתה זוכר, בנינו את המדינה והתאחדנו כולנו ביחד ובנינו מדינה לתפארת. אני חושב מהשכול והקושי שעברנו בשביעי לחודש, בשביעי לעצירי, צריכים להתאחד. מפה אני קורא לכל עם ישראל לוותר, אתה יודע, כמו זוג שנמצאים בבית, אם אין ויתורים הבית מתפוצץ. אני מבטר, כל אחד יוותר מהצד שלו ויקבל אחד את השני, במיוחד עכשיו לקראת חג החירות, ממש לתת אחד לשני כתף ולא לקנית אחד את השני. המדינה שלנו, יש לנו מדינה נהדרת, אנשים נפלאים, תראה איזה חיילים יש לנו, איזה התנדבות, איזה עם, אנחנו עם הנבחר, עם הטוב בעולם.
תגיד, יאיר חדד, שאתה מסתכל סביבך שם בסדרות, ככה, סביב ה, אתה יודע, כל כך הרבה עבודה, מה אתה רואה כבר? אתה רואה כבר סוג של חזרה לשגרה, אנשים שמסתובבים, יש תחושה של ערב חג כבר?
כן, ברוך השם, עם ישראל, אתה יודע, מתקודד לחג, אתה רואה קניות והכנות, אנחנו ברוך השם עובדים פה ממש משמרת בוקר וערב, ואין, אנחנו משווקים לרשתות ואנשים, אתה רואה, קונים, עם ישראל.
יפה.
זה קיים, כמו פה מסביבי, יש לנו מפעלים, אני רואה כולם עובדים, ברוך השם, נגריות עובדות כולם.
יופי.
עם ישראל צריך להיות מאוחד.
יאיר חדד, שיהיה המון בהצלחה, ושבעיקר יהיה חג שמח ושקט, ושחטופינו יחזרו כמובן.
תודה. הרשה לי מפה באמת משדרות, מהמקום הכי טוב שיש במדינת ישראל, מהעובדים שלי הנהדרים, מהאנשים שנמצאים פה, למסור לעם ישראל חג שמח במאפיית ברכת הפסח. תודה רבה לכם.
תודה רבה לך יאיר חדד. להתראות. סדרות. טוב, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 200. שלום רועי שביט, אנליסט מחלקת המחקר, IBI, בית השקעות. אהלן רועי, מה נשמע, מה קורה בשווקים?
היי, בסדר גמור, צהריים טובים. אז היום השוק המקומי מציג מגמה מעורבת, כאשר מדדי תל אביב 125 ו-35 נסחרים ללא שינוי מהותי, בזמן שמדד תל אביב 90 יורד בחצי אחוז. מלבד ענף הטכנולוגיה שהציג עלייה של 0.7%, יתר הענפים הציגו ירידות, כאשר מדד הנדלן בלט לרעה עם ירידה של קרוב לאחוז. חשוב לציין שיום המסחר עוד לא נסגר, והמחזורים בשוק היום נמוכים משמעותית מהממוצע השנתי בכ-30%. נעבור לאירופה, שם מדדי הדאקס והסטוקס 600 נסחרו בעליות של מעל 0.5%. בסין, מדד ההנגסנג נסחר ללא שינוי מהותי, לאחר שהשבוע פרסמו נתוני תמיכה חזקים במדינה. בארצות הברית, השווקים פתחו בעליות קלות, כאשר ה-S&P 500 והנאסדק עולים 0.5%, לאחר שבשבוע האחרון השוק תיקן מעט למטה. ואי אפשר בלי כמה מילים על המטח, אז שער השקל דולר ממשיך להיחלש וכיום עומד על 3.78, בזמן שהשקל יורו עומד על 4.02. אלה עיקובי הדברים, תודה רבה.
תודה רבה לך רועי שביט, מחלקת אנליסט מחקר IBI בית השקעות, תודה לך וחג שמח.
חג שמח, תודה.
להתראות. זהו, סיימנו. צבע הכסף, מהדורת יום רביעי, אחרונה לשבוע זה. הפיקו את התוכנית היום, רונית גואריה וג'רמי קוסקס, טכנאי השידור יאיר ניומן, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית kan.org.il, מספר הוואטסאפ שלנו לנושאים צרכניים בעיקר, זה מה שאנחנו אוהבים וזה מה שאנחנו רוצים לטפל וזה מה שאנחנו רוצים לקדם, אז תנסו, תשלחו 050-693-7701, 050-693-7701. תוכנית נוספת של צבע הכסף ביום ראשון, כרגיל, בארבע אחר הצהריים, שבוע עבודה קצר בשבוע הבא, אתם יודעים, פסח. תודה לכם על ההאזנה, שיהיה לכם המשך ערב נעים ושקט. להתראות, ביי.